סיור קולי ביפו, מסלול היציאה מהחומות, הרנסנס העות'מאני של יפו. הפעלת הסיור הקולי פשוטה מאוד. כל שעליכם לעשות הוא להסתכל במפה, להגיע לאתר הנבחר ולהפעיל שם את מערכת השמע. כל נקודה במסלול היא תחנה מסומנת במפה. אפשר לטייל לפי סדר התחנות, אך ניתן גם להתמקד במקומות נבחרים ולהתאים את הסיור לזמן שעומד לרשותכם. אפשר לשמוע את הסיור בשטח בכל מכשיר המנגן קבצי MP3 באמצעות אוזנייה אישית, או ברמקולים ניידים שמחוברים לנגן ומאפשרים האזנה קבוצתית. שימו לב, צליל יחיד מסמן אתנחתא בתוך הרצועה. לאחר הצליל, מומלץ ללחוץ על מקש ההשהיה, פוז, ולהתארגן בהתאם להנחיות. צליל כפול מסמן את סוף הרצועה. אחריו יש לעצור את המכשיר ולהפעיל אותו שוב בתחנה הבאה של הסיור. תוכלו להתחיל את הסיור בכל תחנה שתבחרו. מגיעים לאתר ומפעילים את המכשיר ברצועה המתאימה. מומלץ לעיין במפה, אה? תחנה מספר 1, כיכר השעון. ברוכים הבאים לסיור של יפו מחוץ לחומות, שיוביל אותנו לאתרים שהחלו להיבנות במאה ה-19, כאשר העיר החלה להתפתח מחוץ לחומותיה. במהלך המאה ה-19 התחילה יפו, כערים אחרות בארץ, להתפשט אל מחוץ לחומותיה. הצפיפות הגדולה בתוך חומות העיר, עליית תחושת הביטחון והגעתם של תושבים רבים לעיר המתפתחת, הביאו לכך שבשנות ה-80 של המאה ה-19 ניתן הצו הסופי, וחומות העיר, שמצבן כבר היה רעוע ממילא, נהרסו. החפיר מולה, ועליו נסללה דרך רחבה, זהו רחוב יפת של היום, ויפו החלה להתפשט למרחב שסביבה בקצב הולך וגדל. כיוון ההתפשטות הוכתב לאורך הדרכים שהובילו אל יפו וממנה. ברכס הקורקר שמדרום נבנתה שכונת עג'מי, בעיקר על ידי ערבים נוצרים עמידים, מרונים ואחרים, שבנו חלק גדול מן הבתים בסגנון אירופאי מרווח. צפונה התרחבה העיר אל שכונת מנשיה, שנבנתה על ידי ציבור מוסלמי ברובו, בעל יכולות כלכליות מוגבלות יותר. מצפון מזרח הוקמו השכונות היהודיות הראשונות, נווה צדק ואחריה נווה שלום. ממזרח לעיר לא נבנו כמעט בתים בשלב הראשון, מחוסר רצון לפגוע בפרדסים הפוריים ששכנו באזור שדרות ירושלים ומזרחה משם לעבר אצטדיון בלומפילד ושכונת פלורנטין של היום. תהליך זה היה תהליך כלכלי, פוליטי, חברתי ואדריכלי ששינה את פניה של יפו והאזור והפך את יפו לעיר המשגשגת והחשובה בארץ ואף הקנה לה את הכינוי בערבית ערוסת אל בחר, כלת הים. קווים לדמותו של תהליך מרתק זה בסיור של היום. אנו נמצאים כעת בכיכר השעון. כיכר השעון מאפשרת לנו לחוש היטב את אופי ההתרחבות של יפו אל מחוץ לחומות. תהליך זה החל באמצע המאה ה-19, בזמן השלטון העות'מאני בישראל. יפו של אז הייתה עיר נמל חשובה, ומאזור כיכר השעון יצאו דרכים מרכזיות לכל הארץ. הדרך הדרומית, שנקראה בעבר רחוב עג'מי, הובילה לאשקלון, לעזה ולמצרים. זהו רחוב יפת היום. הדרך מזרחה, שנקראה רחוב סיקסק, המשיכה לירושלים. כיום זהו רחוב בית אשל. והדרך הצפון-מזרחית, שחלקה נקרא רחוב איסקנדר עווד, וחלקה נקרא רחוב בוסטרוס, הובילה לשכם, צפון הארץ וסוריה. כיום זהו רחוב רזיאל. כיכר השעון שימשה באותה התקופה כמעין תחנה מרכזית לכל התיירים, הצליינים והמבקרים שהגיעו דרך נמל יפו. בכיכר פעלו עגלות הדיליג'נסים, עגלות רתומות לסוסים או פרדות, שבאמצעותן אפשר היה להגיע לערים המרכזיות בארץ. בכיכר ובסביבתה נראה בניינים ומונומנטים רבים של השלטון הטורקי-עות'מאני ששלט באזור קרוב ל-400 שנה. מגדל השעון שאנו רואים במרכז הכיכר הוא אחד מהם. המגדל נבנה בראשית המאה ה-20 לציון 25 שנות שלטונו של הוד מעלתו, הסולטן עבדול חמיד השני, שליט האימפריה העותומנית, והיה אחד מכמה מגדלים שנבנו לכבודו. הביטו בצריח המגדל הבנוי בסגנון אירופי. שימו לב לפרט מעניין. מעל חלון הקומה השנייה מוטבעת כתובת מלבנית מיוחדת. בצד הדרומי מוטבעת הכתובת על גבי אבן, ובשאר החזיתות היא משוחזרת באמצעות זכוכית בצבע טורקיז. כאן אפשר להבחין בחותמת של הסולטן מאיסטנבול, הקרויה טוגרה. זהו אחד הסמלים המובהקים של האימפריה העותמנית, וחותמות דומות נוכל לראות במבני ציבור אחרים, סביב כיכר השעון ובמקומות אחרים בעיר. מי מימן את השעון שעל המגדל, אתם בוודאי שואלים. אז בבנייתו תמכו גורמים רבים, ערבים ויהודים כאחד, וביניהם גם משפחת מויאל, משפחה יהודית עשירה. אגדה משפחתית מספרת של יוסף מויאל הייתה חנות בכיכר, והוא היה האדם היחיד בסביבה שהחזיק שעון כיס. כאשר נחנך קו הרכבת בין יפו לירושלים, רצו הנוסעים להספיק לעלות על הרכבת הקרובה, ולכן פנו אל חנותו בשאלה פשוטה, מה השעה? היום מר מויאל היה שם שלט, כאן לא מודיעים. אז מי שקצה נפשו בשאלות חוזרות ונשנות, תרם את הסכום הדרוש להקמת השעון, כדי לאפשר לכולם לדעת מה השעה בכל עת. את השעונים על המגדל התקין ותחזק השען משה מוריץ שיינברג מרומניה. משה שיינברג פעל רבות לקידומו של הרעיון הציוני. הוא יזם בניית חנויות ביפו והיה מעורב בעסקאות למכירת קרקעות עבור היישוב בארץ ישראל. במשך שנים רבות לא פעל השעון, ובמסגרת פרויקט חידוש יפו וכיכר השעון הוא תוקן על ידי העירייה. היום אפשר לשמוע את צלצוליו בכל שעה שלמה, עגולה. אם נסתכל מערבה לכיוון הים, נבחין ברקע בצריח המסגד הגדול של יפו, הידוע גם בשם מסגד מחמודיה. בקרוב אלינו נזהה חזית מסחר גדולה. גם החנויות עברו שיפוץ והן אחידות במראה ובשילוט. במרכז שדרת החנויות תראו שער גדול ומקושט, זהו הפתח שדרכו נכנסו השליטים אל מתחם המסגד לתפילה. השליטים רצו להימנע מלעבור בסמטאות הצפופות והרועשות של יפו העתיקה ומלפלס את דרכם למסגד ולהתחכך בין המוני העם, לכן ציוו על בניית פתח מפואר זה, שיוביל אותם הישר מבית הממשל שעמד בצידה השני של הכיכר אל המסגד. נסתכל כעת בקצה הימני של שורת החנויות. זהו שער של בניין המשטרה דאז, הקישלה. גם הוא בנוי בפאר רב. מתחת לקשת המרכזית הוסיפו קישוטים דמויי עמודים, ובאמצע נבחין בכתובת מסוגננת שמעליה נמצאת חותמת הסולטן, סמל הטוגרה שראינו כבר במגדל השעון. גם בתקופת המנדט וגם לאחר הקמת המדינה, שימש הקישלה כתחנת משטרה וכבית מעצר. בשנת 2005 עברה משטרת יפו לרחוב סלמה, והמבנה משוקם ומשופץ במטרה להופכו למלון בוטיק יוקרתי שבו נשמרת החזית הייחודית. נפנית מבטנו כעת לצידה השני של כיכר השעון, ממול בניין המשטרה. נוכל להבחין בחזית מונומנטלית בעלת ארבעה עמודים גדולים הנושאים מעליהם משקוף גדול. כאן עמד בניין הממשל ומשכנו של המושל, הסריה אל ג'דידה, שפירושה הסריה החדשה, להבדיל מהסריה אל עתיקה ששכנה בתוך החומות. הקמת קירת שלטון מפוארת במקום מרכזי החולש על כיכר השעון מהווה מרכיב חשוב בתהליך היציאה מהחומות, וכך הפך אזור זה לליבת השלטון והמסחר באותם הימים. בינואר 1948 פוצץ הבניין על ידי אנשי הלכי שהכנו מסעי תופת בסמטה בצידו האחורי של המבנה, וגרמו בכך להרס גדול ולהרוגים רבים בקרב יושבי הבניין והעסקים הסמוכים לו. מהבניין נותר כיום רק חלקה הימני של החזית המפוארת. העמודים שאנו רואים היום הם שחזור. נוכל להבחין בשרידי הבניין המקורי אם נמקד את מבטנו בריבוע הימני העליון, ללא החלון. הקו האלכסוני החוצה את הריבוע מסמן את מה שנשאר מהבניין המקורי. מכאן נמשיך לתחנה הבאה שלנו, השוק היווני, שהיה ידוע בשם סוק אדיר. ניכנס למעבר המקורה בקשת הנמצא ליד בית מספר 23 ברחוב רזיאל, ונתקדם עד לפינת רחוב הגימנסיה העברית מספר 6, סמוך לשירותים הציבוריים.